שוטטה.
שלום למאזיני רדיו סול. רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון.
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, אך יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של כי אני חייל ברדיו סול. התוכנית שבעצם מיועדת לכם, המשרתים בצהל, חיילים, אנשי קבע, מיועדים לשירות וכמובן לבני המשפחות. וכמו בכל יום שלישי, בשעה אחת, אני כאן איתכם, הולי שוורץ, ואתם מצטרפים אליי לתוכנית של שעה, שהמטרה שלה היא לשים פוקוס על כל פעם, על נושא אחר שרלוונטי למשרתים. והיום התוכנית שלנו תעסוק יותר באוכלוסיית המשרתים והמשרתות בקבע, שרוצים להפוך להורים, להרחיב את המשפחה, ועוברים תהליך בנושא הזה. אני יכולה להעיד ככה מידיעה אישית, כשאני שרתתי בצבא, זה אמנם לא היה כל כך הרבה זמן, לפני כל כך הרבה זמן, ושרתי 21 שנים, והתחתנתי, ובמהלך השירות הבאתי 3 ילדים, 3 פעמים חופשות לידה, חזרה לתפקיד, והכל כאילו קרה ככה, כלאחר יד נקרא לזה. אף אחד לא הקדיש לזה מחשבה, אף אחד לא חשב שזה משהו שצריך לדבר עליו או לחשוב עליו. והנה הגיעה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, ומבשרת בעצם על שינוי בתפיסה. ולפני כמה חודשים נפתח מרכז מצפים, והיום אני שמחה מאוד לארח באולפן את רב סרן סימה נהרי, מפקדת מרכז מצפים. שלום סימה.
שלום.
אז קודם כל תודה שהגעת לכאן כדי לספר לנו על המרכז, ולפני שנתחיל ככה לדבר על המרכז, בואי נבין, מאיפה עלה הרעיון המוזר סלש מדהים הזה?
אז קודם כל גם אני שמחה ומתרגשת מאוד להיות כאן היום ולספר על המקום המיוחד הזה שנקרא מרכז מצפים. בעצם הרעיון להקים את מרכז מצפים עלה מתוך מקרה אישי מאוד כואב ונוגע ללב של משרתת שעברה לידה שקטה ושיתפה במקרה האישי שלה את קהילת נשות הקבע על ההתמודדות עם הכאב לצד התמודדות עם תהליכים בירוקרטיים כאלה ואחרים, והפוסט שלה מגיע לאוזניו של ראש אקה שמזמין אותה אליו יחד עם משרתות נוספות, ובעצם ראש אקה ויועלם שנמצאים במפגש הזה מבינים שיש פה נושא שצריך לשים עליו את הפוקוס ולתת מענה לאוכלוסייה הזאת של אימהות, נשים בהיריון, הורים בצבא בכלל.
אני רק אעצור אותך, אני אעצור אותך שנייה אחת ואני אגיד, ראש אקה זה אגף כוח אדם, יועלם זה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, תמשיכי.
אז באמת ראש אגף כוח אדם ויועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר מבינים ביחד שיש פה צורך לתת מענה לתקופה מאוד מיוחדת ומטלטלת בחיים של המשרתים, לעבור פתאום ממשפחה ללא ילדים, להיות הורים, זה תהליך מאוד מורכב בתוך השירות הצבאי, מחליטים לשים על זה דגש, לפתוח מרכז שייתן מענה למשרתים בתקופות הללו, ותוך שנה מהיום שהמשרתת מעלה את הפוסט שלה, המרכז הזה קם ונותן מענה בין היתר גם לנשים שעברו מקרים כמו שלה, לידות שקטות ובמקרים נוספים שתכף נספר עליהם.
אז קודם כל אני חייבת להגיד לך, זה די מדהים, כי בואי, אנחנו מכירים את הצבא, תמיד החשיבה היא עד שמשהו יזוז עכשיו, יוולדו עוד 50 אלף ילדים. מה שאת מדברת פה זה נראה לי מהירות C.
חד משמעית. זה
תוך שנה להקים משהו מאפס בעצם, ולייחד לו, אני מניחה, מקום ישיבה, ואנשים שיהיו מוכשרים לעשות את העבודה שתכף נדבר עליה, שזה לא טריוויאלי.
כן, באמת בתוך שנה, תהליכים של חשיבה מאוד מעמיקים, תכנון, גם בהקשר של משאבים, וגם כמו שאמרת בהכשרות, אנחנו עוסקים בנושאים מאוד מאוד רגישים, אי אפשר להקל ולו במעט באחריות שיש לנו במקום הזה, נעשתה באמת הרבה חשיבה, וזה דבר ענק, תוך שנה להקים מרכז שנותן מענה לצורך שעולה מכל של משרתת, אני מאוד גאה בצבא על המהלך הזה.
בצדק. אז בוא נדבר רגע אחד על מי אוכלוסיית היעד, כי על פניו, אנחנו כאן נשים, אז ברור שאנחנו המועמדות העיקריות. יש גם גברים שמקבלים מענה במרכז הזה?
בטח. פונים אלינו לא מעט גברים, גברים שנמצאים בטיפולי פוריות, גברים שהם הורים שמשרתים בצבא ורוצים לדעת מה הזכויות שלהם. אני לאט לאט מבינה שגברים מאוד מאוד רוצים להיות מעורבים בבית, להיות הורים משפיעים, לקבל כלים איך לשלב בין זה לבין השירות הצבאי שלהם.
רגע, אז אנחנו קצת ככה, קצת קופצות, כי בהתחלה דיברנו על טיפולי פוריות ועל הריון, שהוא החלק של אנשים, ועכשיו את כבר מדברת ממש על ליווי בהורות. אז אני רוצה שנמפה רגע אחד את הנושאים שבהם אתם נותנים מענה. אז בואי נדבר קודם כל על טיפולי הפוריות. Mm-hmm. מה בעצם המענה שאתם נותנים?
אז המענה, קודם כל המענה שהמרכז נותן, ניתן במוקד, שהוא היום מוקד דיגיטלי, והוא בקרוב יהיה גם מוקד טלפוני, מוקד מאוד מאוד מקצועי, שנותן בראש ובראשונה מידע לגבי זכויות. Okay. אחד הדברים שהבנו כשהקמנו את מרכז מצפים, זה שאנשים לא יודעים מה מגיע להם.
אוקיי. Okay.
והתמקדנו בלהנגיש את המידע בצורה הכי טובה, גם באתר האינטרנט שלנו, שיש בו מאז הקמת המרכז כבר למעלה מ-25 אלף כניסות לאתר, וואו. ואנשים יכולים למצוא בו מידע לגבי כל אחת מהתקופות שתכף נרחיב עליהם, ובמוקד להתקשר ולשאול שאלות, מה מגיע לי, גם מבחינת ימי מחלה, גם מבחינת זכויות כספיות, זכויות בהקשר של שעות עבודה וכן הלאה. באמת בטיפולי פוריות פונים אלינו גם גברים וגם נשים כדי לקבל מידע, לפעמים אפילו מאיפה מתחילים. אנשים שניסו לא מעט שנים להיכנס להיריון לבד והבינו שהם רגע צריכים להתחיל את התהליך, והם לא יודעים אפילו
למי פונים? לאיפה להתחיל? בטח גברים.
והסיוע שלכם הוא מה? הוא בחיבור לאיזשהו גורם, בהכוונה?
קודם כל לחבר אותם לגורמים המתאימים בחיל הרפואה, שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, ועושים גם את החיבורים בזמנים קצרים, שאנשים לא יצטרכו עכשיו לחטט את רגליהם, לחפש מי האדם הרלוונטי. דבר שני, באמת, לתת להם מידע לגבי הזכויות שלהם, מה מגיע להם בתקופות האלה, כלים, נדבר אחרי זה על כלים טיפוליים שהמרכז מעניק, לתת מעטפת, שבאמת מאפשרת לפונה לראות את התמונה השלמה מכל הזוויות.
לגבי טיפולי הפוריות, אני רגע אחד מתמקדת בזה. יש, הטיפולים ניתנים בצבא, או שאתם פשוט מחברים לגורם בחיל הרפואה שמחבר לגורמים אזרחיים? כי הרי זה משהו מאוד, זה לא אורתופד, זה משהו מאוד ייחודי.
יש רופאי פוריות בצבא, מקצועי מאוד. עשינו לפני שבועיים כנס בנושא טיפולי פוריות, והייתה שם רופאת הפוריות של הצבא, שבאמת פירטה את כל התהליך הרפואי, ככל שהיה ניתן במפגש הזה, באמת בצורה מאוד מפורטת. יש לא מעט אנשים שבוחרים לעשות את טיפולי הפוריות באזרחות, כי הם יותר נוח להם מבחינת בני הזוג, אולי קצת מעדיפים לעשות את זה יותר קרוב לבית, אז הצבא מפנה אותם גם לגופים שהצבא עובד איתם. יש אפשרות לבחור איפה לקבל את הטיפול, לפי מה שמתאים למשרת. ובאמת לקבל מהצבא הכוונה לאן צריך ללכת ואיפה לעשות את הבדיקות ואת כל התהליך.
אוקיי. ממה שאני מבינה ממך, זה משהו שהוא ככה מאוד אחד על אחד. זאת אומרת, פונה משרת עם איזושהי סוגיה שהיא מאוד אישית ואינטימית. יש צורך במעורבות או בהיכרות של המפקדים? זאת אומרת, נדרש לעדכן מפקד, שהוא ידע שאני פונה, שהוא יאשר לי למשל להגיע אליכם? איך זה עובד?
לא, קודם כל, כל אחד יכול לפנות אלינו, לא צריך לקבל אישור ממפקד, להפך, אנחנו רוצים לאפשר למשרתים שהפנייה אלינו תהיה כמה שיותר דיסקרטית, אנחנו לא משתפים אף אחד במערכת בנושא הפנייה, לא חושפים אף אחד. אפילו כשהפצנו את ההזמנה לכנס טיפולי פוריות, אז ראינו בהתחלה שכמות המשתתפים הייתה יחסית קטנה. והבנו שלהיות בטיפולי פוריות זה לפעמים כרוך גם במבוכה וברצון שלא להיחשף, ואז פרסמנו שאפשר לעלות למפגש במצלמות סגורות מבלי להזדהות, זה הגדיל משמעותית את כמות המשתתפים במפגש, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לאפשר לאנשים האלה להגיע אלינו ולפנות בלי שום מחסומים בדרך. הטיפול הוא אישי, אף אחד לא יכול לדעת על זה, אלא אם כן המשרתים מבקשים מאיתנו לפנות. אני יכולה להגיד מהצד השני שיש לא מעט מפקדים שהפקודים שלהם משתפים אותם בתהליך שהם עוברים, והם מציעים להם לפנות למרכז מצפים, ולפעמים גם פונים אלינו בעצמם כדי לעזור להם להגיע אלינו, שזה מדהים.
ממש, לפנות בשם המשרת זה ממש חידוש. אני כן אבל רוצה לשאול אותך, הרי המרכז עצמו יושב בבסיס צבאי, נכון?
נכון.
אין איזשהו חשש, איזשהו קושי, ואם יש, אז איך פותרים אותו? פיית, בסוף אני נכנס לבסיס צבאי, תמיד יכולים לשאול אותי, רגע, לאן אתה הולך? אפילו אני פוגש את חבר או מכר בשין גימל. איך פותרים את הקושי הזה?
אז כל מי שמגיע אלינו בעצם לשירות הסוציאלי במצפים, ורוצה לקבל טיפול רגשי, נפגש פגישה ראשונה עם ראש השירות הסוציאלי אצלנו במרכז, שהיא עובדת סוציאלית מדהימה, רחלי חכם, ואז היא מציעה לו להיפגש איפה שמתאים לו. אפשר להיפגש אצלנו, אפשר להיפגש במכון הקבע, שאיתם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, ושם גם באמת המקום הוא מאוד דיסקרטי. היום יש פלטפורמות אחרי הקורונה שמאפשרות לנו גם להיפגש בצורה דיגיטלית למי שזה יותר נוח. אין מישהו שיחשוש מחשיפה ולא ימצא לו פתרון.
אוקיי. דיברתי איתי על אינפורמציה, דיברתי איתי על הכוונה וסיוע, אולי אפילו באמצעות עובדת סוציאלית. מה הדבר שככה ממה שאתם רואים, הכי לא יודעים. זאת אומרת, בואי תני פה איזה טיפ שתמיד שואלים, ואף פעם לא יודעים אותו, הוא לא ברור, או ככה תמיד מופתעים.
אני אענה לך משהו אחר.
אוקיי.
אני לפעמים מופתעת מהפניות שמגיעות אלינו, על מה אנשים לא יודעים, שלנו זה היה נראה אולי obvious. לדוגמה, כמה זמן עורכת חופשת לידה? איזה חלקים מחופשת הלידה הם בתשלום, איזה חלקים הם לא בתשלום, מה הזכויות הכספיות בתקופה הזאת. אני זוכרת אפילו את עצמי בהריונות הראשונים שלי. באמת לא יודעת. אז מגיעות גם פניות כאלה, ואנחנו מאוד שמחים שהן מגיעות. לא הייתי רוצה שמישהי לא תדע מה מגיע לה במהלך חופשת הלידה, אבל אני אענה גם על מה ששאלת. הרבה, פונים אלינו הרבה גברים, כמו שאמרתי קודם, שרוצים לדעת מה הזכויות שלהם במהלך טיפולי פוריות, מה מגיע להם במהלך חופשת הלידה, גבר שנולד לו תינוק ורוצה לדעת כמה זמן הוא יכול להיות בבית עם בת הזוג שלו, מתי הוא יכול אולי להחליף אותה בחופשת הלידה. זה ככה משהו שבשנים האחרונות קורה לאט לאט.
כן, את רואה את זה תופס תאוצה?
אי אפשר להגיד עדיין שזה תופס תאוצה בתוך הצבא.
אוקיי.
יש בודדים, ועדיין עצם זה שהם יודעים על האופציה הזאת, זה כבר פותח פתח לזה שבעתיד יהיו אנשים שיעשו את זה.
יפה.
ואני חושבת שיש לזה השפעה מרחיקת לכת בעתיד, על החלוקה בין גברים לנשים בגידול הילדים. אני בסוף מגיעה מיחידת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, אז החלוקה השוויונית בין בני הזוג בגידול של הילדים, זה מהלך מאוד משמעותי, ואני מקווה שברגע שהם ידעו שיש להם גם זכויות והם יכולים לעשות את זה, אז הם יוכלו גם לממש את הרצונות שלהם לעשות את זה.
בוא נדבר בשפה צבאית, זה שוויון בנטל.
לגמרי.
רק קצת אחרת. נעשה כאן הפסקה ראשונה, נשמע את יובל דיין, נחכה לך, ואז נמשיך בשיחה שלנו.
אסוף אותי אל תוך החר, הרחק בערפל שלנו, בין השן אדום וענני. אחכה לך, אחכה לך בקצה הערב, שאתה שאתה לקראתך אוהב. תוך לבך את ספר הספר להיאבק בתוך גופך, וכך בשדה הקרב שלנו את מותי נמצוא איתך אוהב.
אז שמענו את יובל דיין בקאבר לנשמות התאורות, קאבר יפה וככה רגוע. ואנחנו ממשיכות יותר נכון בשיחה שלנו, ואנחנו מארחים באולפן את רב סרן סימה נהרי, שהיא מפקדת מרכז מצפים. שוחחנו על המרכז, על כמה מאפיינים שלו. מאפיין אחד זה באמת לתת מידע על כל מיני נושאים ו... שאלות שעולות ועולים לאורך הדרך. והנושא שאני ככה הזכרת אותו בחצי משפט, ואני כן ארצה להעמיק בו, זה הזכרת את העובדת הסוציאלית. ואני אשמח להבין, קודם כל, עד כמה באמת אנשים רוצים לא רק את המידע, אלא גם צריכים את הליווי והתמיכה בתהליך הזה. אתם מרגישים שזה משהו שנדרש?
מאוד, מאוד. אנחנו מרגישים שבאמת כמות הפניות למרכז, מאז שהוא הקם, כמות הפניות לשירות הסוציאלי במרכז, מאז שהוא קם, היא כמות מאוד מאוד גדולה. בסוף חוויה של הריון והורות, זה תהליך מאוד מאוד מרגש, אבל בדרך יש לפעמים לא מעט משברים, משברים במהלך ההיריון, משברים של אובדני הריון, לידות שקטות, משברים של זוגות שעוברים טיפולי פוריות ממושכים, שהם לפעמים יכולים להיות ככה רצופים בתהליכים מתסכלים, אכזבות. אז פונים אלינו באמת בהמון המון מקרים, גם מקרים של דיכאון במהלך ההיריון ודיכאון אחרי לידה. אנשים שבאמת, אני חושבת שמהרגע שהבינו שהצבא מאפשר את הטיפול במקרים האלה, הם פונים, כי יש משהו לפנות לטיפול בתוך הצבא שהוא מרגיש מאוד בטוח. שאלת אותי קודם על הדיסקרטיות ועל האם אנשים ירגישו בנוח לפנות.
כן, מרגישים בנוח, כי אני למשל, את יודעת, ישר חושבת אולי... תראית, אולי זה יזלוג למפקדים שלי, אולי זה ישפיע בדיון השיבוצים הבא, שאני גם לא נמצאת, גם אני נדרשת לאיזשהו טיפול נפשי, או סיוע, או ליווי. אני לא יודעת, אולי המפקדים שלי יחשבו שאני לא מספיק בנויה, למשל, לעמוד בלחצים. זה לא נתקלתם בחששות כאלה, או במקרים כאלה?
תראי, אני לא פוגשת את מי שלא מגיע, אבל ממי שכן מגיע, אני יודעת להגיד שלפעמים כשאנחנו מציעים אופציות, האם להמשיך את הטיפול אצלנו בשירות הסוציאלי או במכון הקבע, או שאנחנו נפנה לטיפול בקהילה או במרכזים יהודיים בבתי החולים, הרבה פעמים הבחירה היא לעשות את הטיפול אצלנו או במכון הקבע, בתוך הצבא. אני חושבת שמאמינים באמת שהטיפול הוא טיפול מקצועי, וזה גם עובר מפה לאוזן. כשמשרתת שעברה לידה שקטה, קיבלה ליווי ממרכז מצפים, מהשירות הסוציאלי, והכוונו אותה לטיפול רגשי מותאם, וכשהיא פוגשת משרתת אחרת, שעוברת את התהליך המאוד מאוד כואב הזה, והיא מפנה אותה אלינו, אז יש פה משהו...
זאת יודעת שעשית משהו טוב.
כן, כן, אני מקווה שלא יגיעו אלינו הרבה ברור. מקרים כאלה, כי זה באמת נורא נורא כואב, אבל כשהן מגיעות, אז אני מרגישה טוב עם זה שיש להם, שיש להן כתובת. עכשיו, השירות הסוציאלי באמת נותן מענה גם פרטני, במפגשים אישיים, בשיתוף מכון הקבע, כמו שאמרתי, וגם טיפול קבוצתי. יש לנו קבוצות תמיכה לאימהות שעברו לידה שקטה,
קבוצות תמיכה לזוגות בטיפולי פוריות, יהיו בעתיד גם קבוצות נוספות, ומשהו גם בלהיות בקבוצה שהיא המחנה המשותף של המשתתפים הוא התהליך הרגשי שהם עוברים, אבל גם אופי השירות והמשמעויות שיש לזה, זה בעיניי מעצים את הכוח של הקבוצה הזאת, כי לא כל אחד מתמודד עם מעסיק אחר, עם דברים אחרים, אלא גם עם ההתמודדות עם השירות.
יש משהו באמת שמחבר חוץ מזה שכולם לובשים מדים? זאת אומרת, אתם, כמי שעוקבים אחרי התהליכים האלה, אתם רואים באמת שוני בין משרתת שחוזרת אחרי אירוע כזה כואב, לבין עובדת במשרד התחבורה, חינוך, לא יודעת, סתם אני זורקת, שחוזרת לתפקידה, אתם מזהים פה איזשהו מאפיין ייחודי של השירות הצבאי בהקשר הזה?
אני חושבת, למען האמת, אני אגע רגע בנושא של עדות שקטות, לצערי אין הרבה מודעות לנושא הזה, לא רק בצבא, ודווקא אני מרגישה שבשנה האחרונה התקדמנו מאוד בצבא בהקשר הזה, אז אם פעם המודעות הייתה מאוד קטנה, היום מפקדים שמשרת שהוא פקוד שלהם עובר תהליך כזה, מתקשרים אלינו ברגעים הראשונים לחבר.
וואו.
מפקדים, קצינות תש, מי ששמע מהמשרת שהוא צריך רגע עזרה, מפנים אלינו, אז אני חושבת שדווקא משרתי הקבע היום, שעוברים חוויות כאלה, הם לא לבד מהרגע הראשון, ואנחנו מקפידים גם כשהם חוזרים, להיות בקשר ולראות גם איך עוברת החזרה לשירות, שגם היא מאוד מאוד מורכבת.
יש הרבה בדברים שלך, שבעצם אתה עומד מול אדם מקצועי. זאת אומרת, יש קבוצות, אז אני מניחה שמעבר לשיח בקבוצה, יש מישהו שמנהל את הקבוצה הזאת. יש את העובדים הסוציאליים. מי האנשים האלה? זה אזרחים עובדי צהל? זה משרתי קבע? זה אנשים, זה אנשים שקיבלו הכשרה ייחודית? בוא נדבר קצת עליהם.
כן. אז ראש השירות הסוציאלי במרכז, כמו שאמרתי, היא עובדת סוציאלית.
שהיא משרתת קבע?
לא, היא אזרחית עובדת צהל.
אוקיי.
ובאמת מאז שהיא הצטרפה אלינו עם ההקמה של המרכז, היא עוברת כל הזמן הכשרות שקשורות בנושאים הספציפיים הללו, גם באובדני הריון, גם בליווי משפחות במשבר, המון המון הכשרות מקצועיות בתחום הזה, וכמו שאמרתי, בשיתוף עם מכון הקבע, מכון הקבע בסוף מעסיק מטפלים, שמטפלים בעלי שם, מאוד מוכשרים ומאוד מקצועיים, הטיפול הרגשי שמוענק למשרתים הוא באמת טיפול רגשי מאוד מאוד מקצועי.
והקבוצות למעשה מנוהלות על ידי מי? על ידי אותה עובדת סוציאלית או על ידי אנשים שעובדים איתה? איך זה עובד?
בדרך כלל זה מטפלים, זה ראש השירות הסוציאלי ביחד עם מטפלים ממכון הקבע.
עכשיו, המפגשים בקבוצות האלה, עוד פעם, אני רגע מוציאה החוצה את הקורונה, זה מפגשים פרונטליים, מפגשים וירטואליים בקבוצת וואטסאפ, איך זה עובד? קבוצת
לא,
פייסבוק?
המפגשים עד עכשיו, בגלל אילוצי הקורונה, באמת היו מפגשים בזום. בעיניי, מעבר לזה שזה פתר לנו את עניין הקורונה, זה גם מאוד מאוד עוזר לתת מענה למשרתים שמשרתים בצבא מדן ועד אילת, ובעצם
הגדול.
יכולים
כן.
גם לנצל את הפלטפורמה הזאת. לאט לאט אני מאמינה שעם ההתפתחות של המרכז, אז יהיה גם מענה שהוא בפריסה יותר ארצית, ואפשר יהיה לעשות מפגשים שהם גם פרונטליים.
את מדברת הרבה על המעורבות של המפקדים. אז קודם כל, אני באמת רוצה לשאול אותך, איך נעשתה העבודה של להנגיש את הדבר החדש הזה לכלל צהל? כי אנחנו מכירים את זה שכמו שאמרת, הצבא פרוס מדן ועד אילת, יש המון יחידות, המון מפקדים. איך מוודאים שבאמת זה כמו גל כזה ששוטף את כל הצבא והמפקדים יודעים?
אנחנו עסוקים בזה הרבה.
Okay.
כי אנחנו לא רוצים שיהיה מישהו שיצטרך את הליווי של מרכז מצפים והוא לא ידע עליו. Mm-hmm. אז אנחנו נמצאים ביחידות, עושים הדרכות, גם בהכשרות פיקוד של מפקדים, גם בהכשרות של סגלי משען. עשינו כנסי חשיפה לפיקודים, לגורמים שמטפלים באנשים, סגלי משאבי האנוש, כדי שאם מגיע אליהם מישהו, הם ידעו תמיד להפנות אותו אלינו. וכמובן שפרסומים כאלה ואחרים בתוך הצבא וגם מחוצה לו, כדי לעורר את המודעות למרכז. יש לנו עוד מה לעשות בהקשר הזה, ואנחנו עובדים גם בזה.
כשאת מדברת על כנסים, אז אתם עושים כנסים גם למפקדים, וגם, לא יודעת, נגיד לנשים בהיריון, או חתך אוכלוסיות מסוים, כדי להגיע לאוכלוסיות הרלוונטיות, איך זה כן. מתבצע?
אחת לתקופה אנחנו עושים כנסים, שהם בוחרים אוכלוסיית מיקוד ספציפית.
למשל.
נשים בהיריון, נשים בחופשת לידה, זוגות בטיפולי פוריות. כל פעם בוחרים קבוצה ספציפית, שבה אנחנו בעצם מביאים גם את גורמי המקצוע מחיל הרפואה, נניח אם זה קבוצה לנשים בהיריון, שיסבירו על התהליכים הרפואיים ומה ניתן לקבל מחיל הרפואה, גם אותנו לדבר על הזכויות שיש למשרתות, גם את ראש השירות הסוציאלי כדי לדבר על ההיבטים הרגשיים של התהליכים האלה, וכל פעם מקדישים גם להם את הזמן הזה, ומאפשרים להם גם להעלות בפנינו נושאים שחשוב להם שאנחנו נכיר, שנטפל בהם, שנביא למודעות של המפקדים. המפגשים האלה, מעבר לזה שאנחנו נותנים אינפורמציה, מאפשרים גם לנו לקבל מידע על מה אנשים צריכים, ולעשות עם זה דברים.
ללמוד את השטח. Mm-hmm. תני לי דוגמה של משהו ככה שעלה מהשטח, ואמרת, מה, איך לא חשבנו על זה?
יש לא מעט, אבל אחד הדברים שהם באמת, זה נשמע דבר פעות, אבל אחרי שיצאנו עם זה, זה באמת ככה היה מאוד מרגש. הייתה לי שיחה עם משרתת שנמצאת בטיפולי פוריות, והיא סיפרה לי באמת שזה כל כך מורכב בגלל חוסר רצון להיחשף והדיסקרטיות, שאפילו כשהיא הייתה צריכה מקרר לתרופות, לכמות התרופות המטורפת שהיא מגיעה איתה ליחידה, שהיא צריכה בשביל הטיפול, אז לא נעים לה לבקש, והיא צריכה לשים את כל התרופות במקרר שהוא בקומה עם החיילים, ואז אמרנו, וואו, זה כל כך פתיר, פנינו למרכז ההספקה, סיפרנו להם על הפנייה הזאת, תוך שבוע, קיבלנו אלינו למרכז מלאי של מקררים, והיום כל משרתת בטיפולי פוריות, שצריכה באמת? מקום לשים בו את התרופות שלה, יכולה לקבל מאיתנו מקרר עד היחידה, לשים אותו מתחת לשולחן, אף אחד לא ידע מאיפה מדהים. זה הגיע ומה היה שם.
זה בטח גם לחלב השאוב אחר כך.
גם. אנחנו מקווים שזה יעבור מהטיפולים לחלב השאוב.
הלוואי, אמן. דוגמה יפה. ונגיד שהתקלתי אותך, לא היית מוכנה לזה.
לא.
טוב, אז אנחנו נעשה עוד הפסקה, נשמע את עידן רפאל חביב, שלמים כמובן, ואז נמשיך, יש עוד כמה נושאים שאני אשמח תעמיקי בהן. אז הנה.
את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב, וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים, היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, אהובתי, אני אומר תודה עלייך, על רגעים פשוטים שאין להם מחיר, כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. בוא אליי כמו רוח לגלים, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, בכל התפילות שבאלה. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
הפכנו להיות שלמים. ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם רב סרן סימה נהרי בנושא מרכז מצפים, ודיברנו באמת על פניות. פונים אלינו, שואלים אותנו, לא אמרנו איך פונים. אז בואי נתחיל את החלק הזה של השיחה, באיך פונים אליכם. אני משרת הקבע, מה? שולח אס-אמס, שולח מייל?
שולח הודעת אס-אמס למספר 052-999-0233.
אוקיי.
כותב לנו מייל אזרחי, במייל מצפים strudeldigital.idf.il או במייל הצבאי, פשוט מצפים Ctrl-K.
אוקיי. דרכי התקשרות האלה מופיעים
באתר שלנו? צהל? כן, כל מי שעושה חיפוש מצפים בגוגל, זו התוצאה הראשונה.
גם האישה שהיא בבית והיא לא משרתת קבע יכולה למצוא את
נכון,
זה.
נכון, נכון.
אוקיי.
חשוב לי להגיד מילה על האתר. באתר יש דפי מידע על כל אחת מהתקופות, שהדפי מידע בעצם כוללים את כל הזכאויות, ויש שם גם דפי מידע שמונגשים למפקדים, גם למשרתים, גם למפקדים. אפשר למצוא המון אינפורמציה שם, וחשוב למי שזה רלוונטי עליו להיכנס ולראות.
להיכנס ולקרוא מה בעצם...
מה הזכויות.
עכשיו, משרתת קבע, סתם אני לוקחת כרגע דוגמה, נכנסה להיריון. עכשיו... היא צריכה, יש מישהו מגורמי משאבי האנוש שאומר לה, ברגע שהיא מודיעה כמובן, כי כשלא, אם היא לא מדווחת אז אף אחד לא יודע, השבוע 15 בשעה טובה היא סיפרה למפקדים. יש מישהו מגורמי משאבי אנוש שאמור לבוא ולהגיד לה, שימי לב, את בהיריון, יש אתר, יש מרכז, יש איזה מישהו שעושה את החיבור הזה?
בטח, סגלי משאבי האנוש ביחידות, הם עושים את זה.
נותנים לה את הדפים או נותנים לה את הלינק לאתר?
לא, נותנים לה את הטלפון, את המספר טלפון של המוקד, שולחים לה לינק על תנאי שירות למשרתת בהיריון. יותר מזה אני אגיד שחיל הרפואה, כשיש משרתת שיולדת, אז היא גם מקבלת אס-אמס מיחידת רם 2 בבית החולים, עם לינק אלינו לאתר, כדי שהיא תוכל כבר לראות גם מה הזכויות שלה בחופשת לידה. אנחנו מאוד משתדלים להעביר את המידע גם בדחיפה לכל מי שצריך. אני רוצה, אולי, במשפט בקשה. להגיד משהו על המוקד.
אוקיי.
כי לפעמים כשמתקשרים למוקד, או כשפונים למוקד, בטח שהוא דיגיטלי, ולא רואים את האנשים מאחורי המסך, אז יכולות להיות חששות, מי יושבת מאחורי הקו. אז אצלנו באמת במוקד יש 5 חיילות, ומפקדת מוקד שהיא קצינה מקסימה, והחיילות הן מאוד מאוד מקצועיות, ומאוד רגישות, ומאוד חשוב להם לתת מענה מקצועי ואישי. אז אני רוצה שגם מי שמאזין לנו וככה חושש, שידע שיש למי לפנות.
חשוב, נקודה חשובה. דיברת על נשים בחופשת לידה. אז בדרך כלל, לפחות אצלי, החוויה של חופשת הלידה הייתה שאת נמצאת בבית, או אני נמצאת בבית, עם הילד, חופשה, שתינו יודעות שזה לא באמת. וזהו, מה הקשר שלי לצבא עכשיו? המרכז שינה את התפיסה הזאת שבעצם אני עכשיו בבית והם שם בבסיס ואין לי קשר אליהם ואין להם קשר אליי?
אני חושבת שהתקופה הזאת של חופשת לידה, הבחירה איך להיות בה היא מאוד אינדיבידואלית. יש נשים שפונות אלינו ואומרות, הייתי רוצה שיהיה הרבה יותר קשר עם היחידה, ויש נשים שאומרות, אני צריכה את הזמן הזה לעצמי, ואני חושבת שלאט לאט, עם ההקמה של המרכז והסברות שאנחנו עושים, אז באמת המפקדים יודעים לנהוג ברגישות, לבדוק עם כל אחת מה
אני שואלת לה... אבל מבחינתכם, זאת אומרת, יש פעילויות שהן לאימהות... אני לא מדברת על הדרכת הורים, תכף נדבר על הדרכת הורים, אבל כשהילד הוא ממש בשבועות הראשונים, אין מה להדריך יותר מדי. חוץ מללמד איך להחליף חיתול, אין, זה לא יותר מדי. השאלה אם יש אצלכם הדרכה להורים, לא בתחילת הדרך, אלא ממש ממש בתחילת הדרך. יועצת הנקה. חשש, לא יודעת, הילד בוכה, אני לא יודעת מה לעשות, אני מתקשרת לרופא ילדים, או שאני מתקשרת אליכם, איך זה קורה ממש בימים הראשונים, שאז פתאום כל העולם משתנה?
כל מה שקשור לביתים רפואיים של התינוק, זה כמובן בקופות החולים, ולא באמצעותנו. חשוב להגיד שמרכז מצפים הוא לא מרכז רפואי, אין לו שום פן רפואי. יש יועצות הנקה, מטעם חיל הרפואה שאנחנו מחברים אליהם.
זה חשוב, כי יועצת הנקה זה דבר מאוד יקר.
נכון, נכון. אז יש יועצות הנקה מטעם חיל הרפואה. לא אמרתי, אנחנו עושים גם בשיתוף עם חיל הרפואה קורסי הכנה ללידה, שמעבירה אותם מיילדת מקסימה, והם קורסים שבאמת התגובות אליהם הם תגובות, פידבקים שאנחנו מקבלים מאוד טובים ורשימות המתנה ארוכות. אז יש גם כלים כאלה. אין מענה לפניות, עכשיו התינוק בוכה ואני לא יודעת מה לעשות. יש כן בסדנאות שאנחנו עושים, שהן סדנאות להדרכת הורים. יש אחת הסדנאות היא סדנה שנקראת הורי נולד, והיא באמת סדנה להורים בתחילת הדרך שמתמודדים באמת עם הקשיים של ההתחלה, שהם הורים לילד ראשון וחסרי ניסיון עדיין, אז נותנים להם כלים וגם משהו בקבוצה ובשיתוף, יש להם חוץ מהמפגשים גם קבוצת וואטסאפ ביניהם, אז נוצרות מעין קהילות כאלה, והם אפילו בלילה אני רואה שהם מתכתבים וככה משתפים אחד את השני, אז יש רשת תמיכה גם בתקופות האלה.
חשוב. אז אם נגענו כבר בסדנאות הדרכת הורים, בואי נדבר על, אני בכוונה מיקדתי אותך בימים או השבועות הראשונים, בואי תסבירי מה יש מעבר.
כן. תראי, לשלב בין שירות בצבא להורות זה לא פשוט.
מאתגר.
מאתגר.
מאוד.
אני זוכרת את עצמי כשחזרתי מחופשת הלידה של הבן הראשון שלי, חזרתי לאיזשהו אירוע מאוד מאוד גדול בצבא, ושלושה שבועות לאחר מכן התחיל מבצע צוק איתן, והבן שלי היה לאורך כל המבצע אצל סבתא.
שום דבר לא מכין אותך לזה.
שום דבר לא מכין לזה. וזה באמת דברים שיכולים לקרות בעיקר במערכת כזאת כמו הצבא, והבנו שצריך לתת לאנשים כלים להתמודדות עם עם השילוב הזה בין שני הדברים. אז יש באמת סדנאות של הדרכת הורים שנותנות כלים לתקופה הזאת. אנחנו עובדים עכשיו עם מחלקת מדעי התנהגות בצהל, גם על סדנאות של הכוונה תעסוקתית למי שככה הורות החדשה גורמת לאיזשהן מחשבות על הפיתוח בקריירה הצבאית.
באמת?
כן.
על פניו זה כאילו בניגוד לאינטרס של הצבא.
לא, חס וחלילה. לא לצאת מהצבא.
אוקיי.
בתוך הצבא, איפה אני מנתב את השירות שלי למקום שהוא מאפשר יותר. זה פרויקט שהוא מאוד מאוד
הכוון תעסוקתי בתוך הצבא.
כן, כן. יש הכוון תעסוקתי בתוך הצבא שמובילה מחלקת, מובילה חטיבת הסגל, ואנחנו ממקדים בתוך זה גם את האוכלוסייה של האנשים שהם הורים.
מדהים.
שזה מקסים. צריך לתת, אני חושבת שכשהצבא בוחר
לתת כלים למשרתים להתמודד עם התקופה הזאת, זה בסוף משלם את עצמו גם לצבא אחר כך. Okay. אתה מקבל משרתים שהם הרבה פחות מוטרדים, יותר מרוכזים ולא דואגים עכשיו ממה שיקרה בבית, אז אתה נותן תרומה מאוד משמעותית למשרת, אבל אתה גם נותן הרבה לעצמך כמערכת במה שאתה מקבל מהאנשים כשהם חוזרים.
אוקיי. Okay. יש באמת איזושהי סדנה או איזושהי התייחסות להכנה לחזרה לשירות? כי לפעמים התקופה הזאת היא סוג של התנתקות. לפעמים התנתקות מאוד מאוד גדולה, ואז, כמו שאת אומרת, לפעמים אתה חוזר ובדיוק יש מבצע, ואז אתה חוזר בבום. יש איזושהי הכנה או חשיבה, נגיד יחד עם המשרתת, איך אני חוזר, למה אני חוזר, מה אני משנה בחיים שלי, אם אני משנה, לאו דווקא בהכוון התעסוקתי, אלא בתוך התפקיד שלי, איך אני משלב גם ילד.
קודם כל, לא מעט, בעיקר משרתות, שככה תקופה של חופשת הלידה והחזרה ממנה מאוד מעסיקה אותם, פונות אלינו, לשירות הסוציאלי או אליי להתייעץ על, כשאני חוזרת מחופשת לידה, מה אני צריכה לעשות מבחינת תאום הציפיות, מול המפקדים, מול עצמי, הבית, בן הזוג, אז הרבה מתייעצים איתנו. אנחנו רוצים להקים גם קבוצה של נשים שחוזרות מחופשת לידה, שתיתן את המענה הזה. ואני יכולה להגיד שפונים אלינו גם מפקדים,
שמה?
שהם מפקדים על משרתות שחוזרות מחופשת לידה, ומתקשרים לקראת החזרה שלהן, לשאול מה הזכויות שלהם, מה כדאי לשאול או לא לשאול, בשיחת תאום ציפיות כזאת.
מדהים.
שזה מדהים, זה מדהים.
אני חייבת להגיד לך שאת פה, פעם אחר פעם, כשאת דברת על המפקדים, את שוברת לי כל מיני מיתוסים, כי המחשבה היא תמיד שהמפקדים בדרך כלל הגברים, זה פחות מעניין אותם, הם פחות מתחברים לאירוע, הם פחות מודעים לחשיבות של הנושא הזה, זה כאילו עובר לידם, ואת קצת שוברת לי את המיתוס הזה.
אני חושבת שיש לא מעט מפקדים שבאמת הראייה שלהם, את האחריות שלהם כמפקדים על המשרתים, בכל ההיבטים, היא ראייה מאוד רחבה. זה נכון, זה לא הכל ורוד ולא ברור. כל המפקדים הם כאלה.
ברור.
ועדיין אנחנו שומעים את זה לא פעם. הבוקר הייתה לי שיחה עם מפקד, מפקד בכיר ששמע על מקרה של משרתת שנמצאת באיזושהי מורכבות בתוך ההיריון, והוא באופן אישי התקשר לוודא שאנחנו מטפלים בה ושהיא מקבלת את כל המענה. אני חושבת שזה, אחד, זה מדהים, ושתיים, כשאתה יודע שיש מרכז כזה שאתה יכול לקבל ממנו כלים, אז גם אתה כמפקד לא מרגיש אבוד בתהליך הזה. גם לך יש למי לפנות.
אתה יודע למי לפנות, ואתה אומר, הנה, אתם שם, טפלו בזה, כי המפקד כנראה הרבה פעמים מאוד רוצה לעזור, אבל לא יודע איך.
נכון.
בואי נגיד מילה על פונדקאות. כי דיברנו על טיפולי פוריות, וזה על פניו נוגע למשרת או למשרתת עצמה. פונדקאות זה תהליך שאומנם נוגע להורים, אבל הטיפול הוא הרבה פעמים לא אצלהם. זה משהו שאתם מלווים בו, אתם מודעים אליו, אתם מעורבים, או ש...
אנחנו מלווים, פונים אלינו כדי לדעת מה הזכויות, אנחנו מסייעים למשרתים כדי להבין איך לתכנן את תקופת הנסיעה למדינה שבה נעשה תהליך, וחופשת הלידה, בעיקר בנושאים הללו.
אוקיי. יפה. אני רוצה ככה, אנחנו מתקרבות לקראת סיום. אני רוצה לשאול, יש לכם כבר פרספקטיבה של כמה חודשים טובים של עשייה. מה הדברים שאת אומרת? אלה הישגים של המרכז בראייה צהלית. לא, את יודעת, פרטני, אני כמובן לא מזלזלת בכל אחד שנתתם לו מענה, אבל את יודעת, כאילו, עצם העובדה שאתם קיימים כבר כמה חודשים טובים, יש לכם איזושהי ראייה ואיזשהו מסד של נתונים שכנראה לא היה בצבא לפני זה. יש משהו שאת ככה אומרת, זה תהליך שאנחנו הובלנו אותו בצבא, ועכשיו הוא קיים בזכותנו.
כן. אמרתי קודם שלא מעט אנחנו מקבלים בעצם את הצרכים של המשרתים מתוך קבוצות מיקוד או מפגשים שאנחנו עושים, ובאמת בהתחלה של מצפים קיבלנו לא מעט פניות על החוויה הקשה של לרשום תינוק חדש לקופת חולים. זה נשמע טריוויאלי לכל הורי, אני מניחה, אבל בגלל שאנחנו כאנשי קבע לא חברים פעילים בקופת חולים, אז למשרתת שרוצה לרשום את התינוק, או בטח לזוג משרתים שהם לא חברים בקופת חולים, לרשום תינוק חדש לקופת חולים יכול להיות תהליך מאוד מאוד מתסכל, ומהרגע שהעלינו את זה, ראש אקה היוצא וקרפר פנו למנכ״ל ביטוח לאומי ולמנהלי קופות החולים, ביקשו מהם להקל את התהליך, להנגיש לנו את האינפורמציה על איך אפשר לייעל את זה, וגם חיברו אותנו לבעלי תפקידים שיכולים לעשות את זה יותר קל.
אז איך זה קורה היום?
אז עדיין התהליך ברישום של תינוק הוא עדיין כמו שהוא קורה במדינה, שתינוק נרשם אוטומטית לקופת החולים שבה חברה האימא. במקרה של משרתות בצבא זה יהיה על הקופה שהייתה חברה בה לפני הגיוס. אבל אנחנו יודעים להגיד היום שמשרתת שרוצה שהתינוק יהיה נגיד חבר בקופת החולים של בן הזוג שלה, יכולה להעביר את עצמה לקופה של בן הזוג במהלך ההיריון, ואז הוא יירשם אוטומטית לקופה הזאת. ואם לא, והיא עוסקת בזה אחרי הלידה, אז אנחנו עוזרים לה בהכוונה ובחיבור לביטוח לאומי או לקופה. הייתה לנו משרתת שככה פנתה אלינו בלחץ, וחמישה ימים אחרי לידה הייתה צריכה לחזור לבית חולים עם תינוק לבדיקה, והיא לא ידעה שהיא בכלל צריכה לעשות את הרישום של התינוק, היא גם הייתה יחסית עולה חדשה, אז גם העברית והכל ביחד הייתה מאוד מאוד מוצפת. מחכה בבית חולים לעשות בדיקה לתינוק, ומבינה שאין לילד קופת חולים,
okay.
או לפחות היא לא יודעת איפה הילד בקופת חולים, ואין לה הפניה. ובאמת חיברנו את הקצוות מאוד מאוד מהר, ולא עזבנו אותה עד שהיא קיבלה את ההפניה באותו רגע, שזה מדהים. יש עוד מה לעשות גם בהקשר הזה, אבל זה אחד ההישגים.
יפה, לאט לאט. אני רוצה לשאול אותך, צהל הוא אמנם גוף גדול, אבל הוא לא הגוף הביטחוני היחידי. יש את משטרת ישראל, ויש את שב"ס, ויש עוד גופים, או בכלל, אני לא יודעת, משרדי ממשלה, יש עוד מקבילה למרכז הזה, שנותנת מענה לגופים אחרים? זאת אומרת, היה לכם ממי ללמוד?
למיטב הבנתי, אין מקבילה למצפים בגופים אחרים. אנחנו מקבלים לא מעט פניות מגופים ביטחוניים אחרים, כדי לשמוע מה אנחנו עושים במצפים, זה מאוד מאוד משמח אותי. בסוף מרכז מצפים הוקם בתוך תקופה שבה הצבא בכלל עובר תהליך מאוד משמעותי של הכרה בערך והחשיבות של משפחה. הרמטכ"ל אומר לנו שהמשפחה יקרה והזמן יקר והאדם יקר, ומבקש מאיתנו המפקדים לקחת אחריות גם על הפקודים שלנו בהקשר הזה. אומר לנו, איש חיל הוא איש משפחה, תאפשרו למשרתים לשלב בין השירות למשפחה, ואני אתן לכם גם כלים פרקטיים לעשות. ובתוך זה מרכז מצפים הוא ביטוי של האמירות האלה הלכה למעשה. זאת אומרת, לא רק אני מבקש מכם להיות מפקדים שמאפשרים זמן עם המשפחה, אלא אני גם נותן לכם את כל הכלים לעשות את זה, ואני מקווה שגם גופים אחרים יבחרו להקים מרכז כזה.
זה מדהים.
נשמח לתת מהניסיון שלנו.
מעולה. תגידי לי, סימה, שאלה ככה ממש לסיום. חזון, אתם יחסית צעירים. אם דיברנו על תינוקות, אז אתם תינוק יחסית צעיר. מה הוא יהיה כשהוא יגדל, מרכז מצפים? מה החזון לגביו?
קודם כל, אני מקווה שממש בקרוב, אפילו לא בעוד הרבה שנים, אלא ממש בקרוב, כל מי שיתחיל את התהליך של הורות, טיפולי פוריות, ידע ליצור איתנו קשר באמת מתחילת הדרך ולקבל את הכלים, ולא יצטרך לחפש איפה הם נמצאים. אני מאוד מקווה שבאמת המפקדים ימצאו בנו, כמו שהם מוצאים היום, אבל בהיקפים הרבה יותר גדולים, כתובת להדרכה ולכלים עבורם, איך להפוך את הצבא למקום שהוא הרבה יותר, נקרא לזה family friendly, לתת להם, לתת תחושה למשרתים שהצבא מלווה אותם גם בתהליכים האלה. בסוף לצבא יש מטרה מאוד ברורה, מטרה נכון. מבצעית מאוד ברורה. אני חושבת שהאמירה של מפקדים שבוחרים לראות את המשרתים גם בתקופות האלה, היא אמירה מאוד משמעותית, שבסופו של דבר גם תייצר הרבה יותר מחויבות של האנשים למערכת. כי אנחנו גדלים במערכת הזאת מגיל 18, והיא בית בשבילנו.
נכון.
ואולי היא שמעה גם קלישה, אבל גם קצת משפחה בשבילנו. אז...
אז במשפחה כמו במשפחה דואגים.
דואגים לכל.
יפה. טוב, יש לנו ממש שתי דקות אחרונות. אני רוצה מילה אישית עלייך. את גדלת בתחום יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. איך הגעת למקום הזה של מצפים?
הגעתי מהקצה השני של החיים, אפשר להגיד.
אוי ואבוי.
התחלתי את השירות כקצינת נפגעים, והייתי בעצם קצינת נפגעים כמעט 20 שנה עד שהגעתי למצפים.
איזה שינוי.
והמעבר הזה מללוות משפחות שאיבדו את הילדים שלהם, אני מדברת ויש לי...
כן, ברור, ברור. אני רואה.
ללוות משפחות שמקימות משפחה ומביאות חיים, הוא מעבר מאוד מאוד מרגש בשבילי.
סוג של אנחנו... סגירת מעגל כזאת.
לגמרי. ואם אנחנו בנימה האישית, אז אני אגיד שאני גם אימא לשלושה ילדים.
ברור.
ומרכז מצפים בשבילי הוא גם חלום שהתגשם כאימא.
נדע.
לדעת שיש מקום כזה בצבא.
הצליח לך ככה לסגור את כל הזה, ונראה שאת אינטואית.
לגמרי.
את עושה את זה מכל הלב. יפה. אז אנחנו מסכמות פה. עבר לנו הזמן. רב סרן סימה נהרי, המון תודה על המידע. בהצלחה לתינוק שלכם, למרכז מצפים. נקווה שהוא יגדל ויפרח כמו שאתם מצפים. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, יום שלישי בשעה אחת, כמו תמיד. שעה נוספת עם תכנים אחרים, אורחים חדשים. ועד אז תשמרו על עצמכם כדי שניפגש כאן גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים עם איש היריבו. הלב שלי. ביי.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה. חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, יש עוד צר שמציק לצר ואין ציר שיצק לצור רק אני מול ים שלם ולב שבור ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לרכך בי הכל שת ללב שלי משכך כל כאב
רדיו סול סימואל הרדיו של ישראל קבוצי בשר זה ביטון אחריות
זה ביטון אמין